אהלן, זה דני, ולפני שניכנס לפרק על שיתוף פעולה סביב משכנתא לקניית נכס, רק רציתי לציין שבמהלך יולי-אוגוסט 2021, אני מגיע לביקור של כחמישה שבועות לישראל. זה בערך שנתיים מאז פעם אחרונה שהייתי בארץ, ובביקורים האלו אני אומנם משתדל בעיקר להיות עם המשפחה והחברים, אבל תמיד מוצא זמן לשני דברים. אחד, לעשות יום מרוכז או שניים של פגישות עם משקיעים. הדבר השני זה להרצות מול משקיעים על הנושא של נדל"ן בארצות הברית. אז אם אתם מעוניינים לתאם פגישה פנים אל פנים, זה עוד חודש וחצי פלוס שאני מגיע, אתם מוזמנים ליצור קשר. אם מישהו פה מחובר לגוף נדלני ישראלי שעושה אירועים, או בעצמו רוצה להרים אירוע סביב השקעות נדלן בארצות הברית, בין אם זה הרצאת ערב או אפילו ערב עיון, קצת יותר מעמיק, אני אשמח לשתף פעולה, מוזמנים ליצור איתי קשר גם כן. כמובן צריך לקחת בחשבון, שלא יהיו עיכובים ולא יהיו אילוצים ולא יהיו בעיות, ובאמת אני אגיע לפי התוכנית. מדובר על מאמצע יולי 2021 עד אוגוסט, אמצע אוגוסט 2021. בלי שום קשר, אם יש דבר אחד שאני בטוח רוצה, זה כבר להגיע לים, לשתות בירה ולאכול חומוס, שזה אחד הדברים האהובים עליי כשאני בישראל. תהנו מהפרק, להשתמע. לא מעט אני רואה שנשאלת השאלה, האם כדאי לי כמשקיע לחבור למישהו אחר בארצות הברית ויחד איתו לקנות נכס להשקעה עם משכנתא. אז פה נציג רגע את שתי הפונקציות פה, שני המשתתפים שלנו. מצד אחד יש לנו משקיע, בוא נגיד ישראלי שחי בישראל, שאין לו שום חשיפה למערכת הבנקאית האמריקאית, והיכולת שלו לקבל משכנתא היא מאתגרת, מאוד מאתגרת, בוא נקרא לזה, אולי אפשר, אולי אפשר, זה דיון בפני עצמו, אבל בוא נגיד שזה הרבה הרבה יותר קשה, מול החבר שלו, נקרא לו אבי, אבי חי בניו יורק, ואבי חי בניו יורק כבר כמה שנים, יש לו משכורת, יש לו הכנסה, יש לו קרדיט סקור, קרדיט ריפורט, ואין לאבי בעיה לקבל משכנתא בארצות הברית לרכישת נכס, בין אם זה לצרכיו האישיים ובין אם זה להשקעה. אז אבי שחי בניו יורק ונגיד יורם שחי בישראל, אומרים בוא נעבוד ביחד, בוא נקנה ביחד ונעשה איזה שיתוף פעולה. עכשיו, מהצד של יורם שחי בישראל זה נשמע די טוב. אני הולך לאבי, חבר או מישהו שאני מכיר, או אולי מישהו בכלל זר לחלוטין, ואני חובר אליו, ואבי, הניו יורקר, ייקח משכנתא ונקנה את הנכס. נשמע מאוד פשוט, מאוד קל, ולמה לא? בעצם, באמת, למה לא? בוא נבדוק את האתגרים או את הבעיות שיש סביב הסוג הזה של העסקה. הכל אני אומר לכם פתיר, אבל בוא נבין את המורכבויות שבאות בסיטואציה כזאת. אוקיי? אז, דבר ראשון, אם אבי, שהוא הניו יורקר, חותם על הצעה ונכנס לחוזה, לעסקה מול מוכר, ושם רק את השם שלו על העסקה, ובעצם אבי הוא באופן רשמי הקונה, אז אבי יקבל את הנכס, יקנה את הנכס, ויקבל את המשכנתא. עכשיו, מה קרה לנו פה? יורם, שאולי הוא חבר של אבי וסומך עליו, ואולי לא מכיר בכלל את אבי וזה איזה קישור דרך חבר של חבר של חבר, בעצם אין לו רישום ישיר על הנכס. האם אפשר לפתור את זה? כן, אפשר לפתור את זה. איך? עושים מסמך בין אבי ליורם, שבעצם אומר, למרות שהנכס רשום על השם של אבי, הנכס הוא בעצם בבעלות של אבי ויורם. ואיך מטפלים בזה מבחינת מיסים, אין בעיה, כשאבי מדווח, או בסוף שנה שעושים דיווח על המיסוי של, של הפעילות של השנה, כל אחד מהשותפים, אבי ויורם, מדווח את הדוח מס שלו, ובתוך הדוח מס בעצם שמים איזשהו מסמך שמסביר ש-50% מהנכס הם על השני, ובעצם עושים סוג של הצלבה בין אחד לשני, אז זה גם מהבחינה הזאת זה פתיר. איפה הבעייתיות פה? קודם כל, יורם לא רשום על הנכס בצורה רשמית, ואבי בעצם גם לקח עליו את כל הסיכון. אבי לקח את הסיכון של המשכנתא, אבי לקח את, את התשלום עמידה במשכנתא, ואבי לקח על עצמו את הנכס עצמו ברשום על שמו. זאת אומרת, בוא ניקח רגע את יורם, שהכל בסדר אצלו בחיים, ויום אחד, זה החיים, לאבי נכנס לאיזשהם בעיות תשלומים, ואבי נכנס לבעיות תשלומים ולא משלם את המשכנתא. ויותר גרוע מזה, אבי אפילו לא זמין, לא עונה פתאום. לא שאבי רמאי, אלא פשוט החיים, משהו קרה. ועכשיו יורם נמצא באיזושהי סיטואציה שאין לו שום יכולת להתנהל מול הנכס הזה, הוא אפילו יהיה לו קשה להוכיח שזה נכס שלו, למרות שיש מסמך, זה עדיין יהיה מורכב. אפשרי, אבל מאוד מאוד מורכב. אז יורם עכשיו יש לו מעין זיקה יחסית חלשה לנכס, אוקיי? זה דבר ראשון. מצד שני, אבי אומר, וואלה, אני על הנכס, הנכס הוא של שנינו, אבל רצה גורל, ואחרי שנתיים אנחנו צריכים להחליף גג, וגג עולה לנו עכשיו $10,000. תיאורטית, שנינו אמורים להביא את ה... את הכסף חצי חצי ולהחליף את הגג, אבל יורם הישראלי נמצא באיזושהי סיטואציה בעייתית ולא יכול להביא את הכסף, ומי שנמצא תחת לחץ בסיטואציה הזאת היא אבי, כי כל הלחץ הוא עליו, הוא על הנכס, הוא על המשכנתא. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד יחסי כוחות שהם לא תמיד מסונכרנים, שעלולים להשפיע על ההחזקה השוטפת של הנכס הזה. עכשיו, האם יכול להיות שאבי ויורם מסונכרנים? בוודאי. האם יכול להיות שהם חברים טובים וסומכים אחד לשני? גם כן בוודאי. האם אפשר להכניס ברמה חוזית כל מיני כנסות נקרא לזה, או כל מיני אילוצים נוקשים או קשוחים, שאם מישהו מהצדדים לא עומד בחלקו הוא יעלה לו בצורה משמעותית? כן, הכל אפשרי. מה שאני מנסה לצייר, זה את הנושא של המורכבות שיש פה בהשקעה משותפת, וזה דרך אגב בלי שום קשר למשכנתא ישירות. עכשיו בוא נדבר רגע על המשכנתא עצמה, המורכבות של המשכנתא. אז ככה, אם אבי בעצם לא צריך את יורם בחיים שלו, ואבי יש לו מספיק כסף, אבי זה הניו יורקר שלנו, יש לו מספיק כסף בחשבון בנק, והוא בעצם... qualified למשכנתא בזכות עצמו, אז הוא בכלל לא צריך את יורם. למה להכניס את יורם לחיים אם יש לו את הכל? ואבי עושה qualification למשכנתא, מקבל משכנתא, הכל בסדר גמור, ואז אבי לא צריך את יורם, כעיקרון, אלא אם כן אבי אומר, יש לי פה, עדיף לי להביא שותף, אוקיי? ואז חזרנו לחלק הראשון של המורכבויות של שותף. מה קורה אם אבי אומר, אני הכל בסדר אצלי מבחינת היכולת שלי לקבל משכנתא ו... ויש לי הכל, למעט דבר אחד קטן, אין לי את העון העצמי הנדרש, אני עכשיו צריך להביא, בוא נגיד לעסקה, העון העצמי, נקרא לזה $50,000, אפילו $30,000, מה לעשות, כל החיים שלי כרגע הם $10,000 בחשבון בנק, שאני שומר לי אותם כאיזשהו רזרבה, וזה אומר שאני צריך עכשיו להביא עוד 20 או 30, כדי שיהיה לי את העון העצמי, או 40 או מה שזה לא יהיה, כדי לקנות את העסקה. אז אבי אומר, אבי הניו יורקר אומר, בוא נחבור לחבר שירצה לשתף איתי פעולה על הנכס ונקנה את זה ביחד. ואז הוא פונה ליורם ובאמת עושים את ה... חושבים על לעשות את זה ביחד. אבל בואו אני אתן לכם כמה נקודות שעלולות להכשיל את העסקה הזאת. הדבר הראשון שהבנק, אחד הדברים הראשונים שהבנק ירצה לראות זה שלאבי יש את, את הכסף הנדרש להון העצמי בחשבון הבנק. זאת אומרת, שאם לאבי אין את הכסף בחשבון בנק, הבנק יגיד, איך אתה הולך לשים את ההון העצמי? ותירוצים לא יעבדו פה, סיפורים לא יעבדו פה, הבנק רוצה לדעת. ואם הבנק רואה שהכסף להון העצמי מגיע מאיזה מקור שהוא לא אבי, וקשה להוכיח מאיפה זה הגיע, וזה נראה כזה קצת עזוי, חבר החזיר לי, אח נתן לי, כל מיני סיפורים כאלו, הבנק ישר יגיד, רגע, 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 מה קורה פה? הבנק בארצות הברית מאוד חשדן, מאוד מוכוון אי סיכון, וכל דבר שלא תואם בדיוק, או לא מסתדר בדיוק, ואני יכול להגיד לכם סיפורים כאילו מטורפים, של, שאני חווה בעצמי, של, ברמה של לך תוכיח שאין לך אחות, ממש לפעמים דברים כאלו עזועים, קורים לא מעט, והבנק לא יהיה מוכן לאשר שההון העצמי הוא של אבי, אם הכסף הגיע ממקור לא מוסבר. עכשיו, אם אבי העביר כסף לחשבון, מחשבון אחר שלו, והוא יכול להראות מה שנקרא את ה-paper trail, הנה חשבון שלי בארץ, היה בו כסף, זה החשבון על שמי, כל מה שעשיתי זה הזזתי מחשבון ימי, חשבון אחד לחשבון שתיים, והוא יכול להראות את זה ולהוכיח, לא תהיה בעיה. אבל אם הכסף מגיע ככה משום מקום, או אי אפשר להראות אותו שהוא בבעלותו של אבי כבר לפחות חודשיים, לפעמים אפילו שלושה, הבנק מאוד חשדן. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה, שאבי נכנס לעסקה, הכל זז ומתקדם, ושבוע לפני הקלוזינג, יורה מעביר את הכסף לעסקה לאבי לחשבון, אפילו לא מעביר את זה ביום של העסקה, אלא לאבי לחשבון שבוע לפני הקלוזינג, הבנק אומר לאבי יומיים לפני הקלוזינג, שלח לי סטייטמנט של החשבון, ואופה, מה זה ה-$50,000 האלו פה? מאיפה זה הגיע? מתחיל עכשיו חקירה, כדי להבין מאיפה זה הגיע. ואם אבי יגיד מה החשבון שלי בישראל, אז הם יגידו בסדר גמור, תראה לי את החשבון שלך, את הפעילות החשבון שלך בישראל, חודשיים, שלושה אחורה, אנחנו רוצים עוד שהכסף שם. ואם אבי אומר, הנה זה, אתם רואים, זה מגיע מהחשבון, ויום קודם זה הופיע אצל אבי בחשבון בישראל, בדיוק אותה חשדנות תמשיך. זאת אומרת, קשה מאוד או בלתי אפשרי לעקוף את זה. הבנק לא הולך לגישה, תשכנע אותי. הבנק בגישה של קודם כל אתה מנסה לא להיות ישר, ואני חייב לתפוס את זה, ואני לא קודם כל מאמין לך, אוקיי? אז תוכיח. זה הגישת הבנק, מי שלא מבין למה, או שרוצה, לא מוכן לקבל את זה, יהיה לו מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, עכשיו בואו נחזור רגע ליורם, יורם שעכשיו חבר לאבי צריך להעביר לפחות חודשיים אם לא שלושה את הכסף לחשבון של אבי שישב שם חודשיים שלושה ומה שנקרא יעלה אבק ויתיישן ורק אז יהיה אפשר להשתמש בו. זאת אומרת עכשיו יש מצב של אמון גם אם הוא רשום בחוזים בין אבי ליורם שאבי לא ייעלם או לא ישתמש בכסף של יורם בתקופה הזאת שהוא מתיישן ומלא אבק. עכשיו זה נכון שזה נורא קל כשיש אמון בין הצדדים וחברים או משפחה, ואולי אפילו טיפה יותר קל שעושים את הכל עם מסמכים ובצורה מסודרת, אבל מה שאני מנסה להגיד זה תשימו לב כמה, בוא נוציא רגע את שיתוף פעולה הזה הצידה. עסקת נדלן באשר היא תמיד עם הרבה רבדים והרבה מורכבות והרבה דברים חלקים שפועלים. זה הטבע של הסוג הזה של העסקאות. בלי מימון ועם מימון. ככל שאנחנו מוסיפים לעסקה יותר מורכבות, ככה יהיה יותר קשה לגרום לה לקרות. זאת אומרת, עסקה במזומן יותר קלה בעסקה עם מימון. ככה זה. המימון מכניס מורכבות. עסקת מימון רגילה יותר קלה מעסקת מימון יצירתית שעכשיו צריך להביא שני שותפים עם משתי מדינות וכדומה. אם מישהו שואל את עצמו, רגע, למה שפשוט לא נשים את אבי ואת יורם על הנכס, על הבעלות של הנכס? מה, זה הכי ברור, זה גם הכי נקי, זה גם הכי... הבנק יסתכל ויגיד, אוקיי, יש לי פה אבי הניו יורקרי, אין לי שום בעיה איתו, אבל יש פה איזה יורם אחד, ככה יצא, שמי זה? מה זה? אני לא מכיר אותו, אין לי שום דרך להוציא עליו פרופיל פיננסי. ואז הבנק יגיד, רגע, 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 יש לי פה שני לווים על עסקה אחת, אני מכתיב את התנאים לעסקה לפי הגרוע מבין השניים, או הסיכון היותר גדול, כלומר, יורם ולא אבי. ולכן העסקה הזאת, המימון פה ייפול, כי הבנק לא יהיה מוכן לתת אישור למשכנתה, או לתת משכנתה, על סיטואציה כזאת. מי שחושב לעצמו, מי שאומר לעצמו, רגע, אבל לא עדיף לבנק שני אנשים במקום אחד, זה יותר טוב, לא? מי ששואל את עצמו את השאלה הזאת, זו חשיבה מאוד לוגית ונכונה. המציאות היא שהבנק לא מעניין אותו. הוא רוצה לדעת שהוא יכול לאחוז במרכאות, או לתפוס במרכאות, לא במרכאות, את הבן אדם שלוקח את המשכנתה, למי שיש את האחריות על המשכנתה. ככה זה עובד, לא חייבים לאהוב את זה, לא חייבים להסכים עם זה, זה פשוט איך שהדברים מתנהלים. אז עכשיו אני חוזר לנקודת הנקודה של המורכבות. לכן, אם מישהו ממש רוצה לפעול בצורה הזאת, האם זה אפשרי? כן. כן, אפשר לפתור את זה מהרבה בחינות, חוזיות, הסכמים, פנלטיז, לא יודע מה, הכל. בטח שאפשר. רק זה הפך את העסקה לעוד יותר מורכבת. בכלל הניסיון שלי, של כמה שנים טובות שאני עוסק בהשקעות, שמתי לב שכשיש שותפים, מידת המורכבות, אפילו אם זה רק שני שותפים, עולה בצורה משמעותית. למה? בעיקר מאפיין עסקאות ארוכות טווח. למה? כשיש עסקה ארוכת טווח של שנים, ארוכת טווח זה שנים, גם אם בנקודת הפתיחה השותפים הם אפילו חברים ומאוד מיושרים, ואפילו אולי הגדילו ראש וחתמו ביניהם הסכם איך הדברים צריכים להתנהל, או לפחות הסכם רוח הדברים, בעוד 3 שנים, 4 שנים, 6 שנים, 10 שנים, החיים קצת משתנים, ופתאום שני החברים הצעירים שיצאו לדרך בלפני 10 שנים, היום הם כבר אנשים נשואים, עם נשים, עם ילדים, עם צרכים, ופתאום הכוחות שעובדים על העסקה, הם כבר לא כוחות של שני אנשים שהיו חברים פעם ואולי עדיין, או אולי היו חברים פעם והיום כבר לא, אלא גם כוחות של האישה, או של הבעל, סליחה, של הבן או בת זוג, שגם הם יש צרכים, וגם הם יש גחמות, ופתאום רוצים לקנות בית, ופתאום שמים לב שאולי השותפים שהתחילו, הם כבר לא כאלו מסונחנים, ולא תמיד יכולים להסכים על כל מיני דברים. לכן אני ממליץ שאם אפשר לעשות את העסקה לבד בלי שותפים, עסקה לטווח רחוק, אני חושב שעדיף, ובכל מקרה, אם מחליטים להיכנס לעולם הזה של, בצורה של שותפות, וכמובן שיש עוד פתרונות איך לפתור את הדברים האלה, ועוד דרכים שאפשר לעשות, בהחלט אפשר, רק העליתם את מורכבות העסקה בצורה משמעותית, גם בכניסה, גם בשוטף, וגם כמובן ביציאה מהעסקה הזאת. אני מקווה שהפרק הקצר הזה קצת מסביר על העולם הזה. אני חייב לציין שלאורך השנים ניסיתי לא מעט לתקוף את הנקודה הזאת של איך לפתור את זה, שזה יהיה ישים ופשוט יותר, ואף פעם לא הצלחתי להביא את זה למקום של הפשטה. תמיד מידת המורכבות הרבה עלתה לדעתי ולדעת אלו שניסינו לעשות זה ביחד, על הרצון להצליח לעשות עסקה מהסוג הזאת, או להוסיף לעסקת נדן עם מורכבות בשל עצמה, עוד יותר מורכבות. תודה על ההקשבה, מקווה שנהניתם מעוד פרק נוסף על השקעות נדלן בארצות הברית. להתראות.